שיעור לרפואת סיגל בת עליזה. טוב, דיברנו אתמול על כוח המדמה. סעיפים י"ז י"ח, גם בקבצים, בקובץ A, הם מופיעים ברצף. וכמובן ששני הסעיפים האלה קשורים אחד לשני, שניהם עוסקים באותו נושא. זה שתי פסקאות, אבל הן צמודות אחת לשנייה.
עד כמה זה משנה הסדר של הקבצים?
מה שמשנה, כשאם אתה רואה רצף של פסקאות בקבצים, אז אתה יודע שכולם עוסקים באותו נושא. וזה לא הוציא דם מביך מפה ומשם, אבל זה גדול, כל הפסקאות עוסקות באותו הנושא. אבל עכשיו אנחנו יודעים שמדובר ברצף ישיר, אפילו במקור. כוח המדמה זה הוכרח להיות נדחה ונלקה קצת. זוכרים שדיברנו על העצה מרחוק של הקדוש ברוך הוא, שכיוון שבעם ישראל הכוח השכלי מופיע בחוזקה, אז ממילא הכוח המדמה מתפוגג ונמוך קצת. ואז הקדוש ברוך הוא בתור עצה מרחוק מחזיר לנו כוח המדמה בעוצמה גדולה, אפילו במובן מסוים קצת יותר מדי, כי בני אדם לא יודעים לכוון באיזשהו מדויק. אז כשהכוח מופיע בעוצמה, אז הוא גם, האדם נגרר אחרי כוח המדמה. כל מקום כוח המדמה חוזר לנו, על מנת שהוא יוכל להוות את התשתית לשכל התור, להשכלות העליונות, לנבואה ולרוח הקודש.
איך הוא ירד אבל הרבים? אז הוא היה בפול שלו, בעתיד הוא גם יהיה בפול שלו, זה פוגג.
אבל שזה לא יתפגג, אז גם באתי לראות. אותו דבר, כמו שבעזרת השם תחזור לנו הנבואה, אנחנו יודעים שכתה נבואה הייתה הזרמה אלוקית מאוד גדולה, כתוצאה מכך גם הייתה עבודה זרה. ואז היה צריך להחליש את העבודה הזרה, אז גם הנבואה נחלשה. כשנחזיר את הנבואה, כיוון שאנחנו כאילו הפקנו לקחים, אנחנו נדע להחזיר את זה במשקל הראוי ובתארה הנכונה, אחרי 2000 שנות גלות של התרבות, תורה שבעל פה ועמל מוסרי ארוך שנים של דורות, בלי שיחזרו השיגים. תחזור התורה העליונה, תחזור הנבואה, תחזור ההזרמה הנשמתית היקבה, בלי השיגים של עמוד הזרמה. אותו דבר גם פה. יחזור כוח המדמה עם השפעת הדת, בלי השיגים והקלקולים של המדמה. כוח המדמה הזה הוכרח להיות נדחם נקה קצת עדי ששיפת רוח הדת העליון של רוח הקודש הנשגר שבמקור ישראל, שהוכרח להקדים ולבוא לעולם, מפני שלא יוכל העולם להתקיים עד אלף דור בלא אור תורה. כן, הגמרא במסכת חגיגה אומרת שבעיקרון התורה הייתה צריכה להינתן לאלף דור. אבל זה לא קרה. כיוון אלף דורות אחרי בריאת העולם. ככה הגמרא אומר במסכת חגיגה, דף י"ג
עמוד ב'.
כן, קרה לפני. 974
דורות לפני. נכון, במסכת
תני אמר רבי שמעון החסיד, אלו 974 דורות, תתקעה דורות, ככה קוראים לזה, שקומתו להיבראות קודם שנברא העולם ולא נבראו. מד הקדוש ברוך הוא השתלם בכל דור ודור. אומר רש"י, נגזר עליהם להיבראות להיות קודם מתן תורה. הם היו אמורים להיות עוד דורות. התורה ניתנה אחרי כ"ו דורות. ואת כל האלף דור שהיו אמורים להיות, כאילו נגזר, נלקחו ונשתלו אחר כך במהלך הדורות. הם היו אמורים, נגזר עליהם להיבראות להיות קודם מתן תורה, לקיים מה שנאמר דבר ציווה לאלף דור. כתוב בתהילים דבר ציווה לאלף דור, שהקדוש ברוך הוא היה צריך לתת את הציווי שלו אחרי אלף דורות. אמחזי? לא, אני לא מגיע, מכילה, אני אציג קצת יותר נכון. וכשראה שאין העולם מתקיים בלא תורה, זה מה שכתוב פה ברב, שלא יוכל העולם להתקיים עד אלף דור בלא תורה, עמד וטרדה נתנה לסוף כ"ו דורות, מאדם הראשון משה רבנו, מבריאת העולם משה רבנו, כ"ו דורות, בסדר? פני שלא יוכל העולם להתקיים עד אלף דור בלא תורה, שיוצר כל הדת, התורה, כן? מכל מקום יסודו היסודי של כוח המדמה נשאר בישראל, והקורטוב הפנימי שלו
מה הקשר בין זה שהתורה קודמה ב-974 דורות?
כי אם הקדוש ברוך הוא היה נותן את התורה כפי התוכנית המקורית אחרי אלף דור, מה היה קורה? כוח המדמה היה מתבסס, הכוחות החומריים, הגוף, היופי, כל החושים, כל מה שדיברנו, זה היו מתבססים בקרב עם ישראל בצורה חזקה, ואז התורה הייתה מופיעה בצורה עליונה ומשלימה את כוח המידע ומכוונת אותו, את כל הכוחות. אבל היה פה איזשהו חיפזון, כי לא היה ברירה במחאות. כמובן שהכל באמת השם, בכוונה תחילה, אבל מבחינתנו כביכול, הקדוש ברוך הוא ראה שהעולם הולך לאיבוד בלי תורה. אז הוא הזדרז, נתן לו את התורה. ההזדרזות הזאת יצאה מציאות שכוח המדמה בעם ישראל לא התבסס מספיק טוב, הוא נלקה. זה מה שרב אמר, נדחה ונלקה קצת. מכל מקום יסודו היסודי של כוח המדמה נשאר בישראל. מה הכוונה נשאר בישראל? הכוונה שהיסוד עדיין קיים. לא נדחה לגמרי, נלקה קצת, לא לגמרי. והכרטוב הפנימי שלו הוא באמת יסוד כל היופי. כל המציאות של יופי ושל החושים והאסתטיקה והדברים מהסוג הזה קשורים לכוח המדמה. הוא מתגלה, כן, היופי האצילי, פה הרב מתכוון, כן, היופי החיצוני המגושם, שקשור לתאוות. פה הרב מדבר על היופי של בית מקדש, על היופי של כהן גדול, כן, היופי הזך, הרוחני. זה קשור למדמה. הוא מתגלה, כן, המדמה הזה, במה הוא בא לידי ביטוי בעם ישראל במהלך הדורות, על ידי חיזיון הנבואה, שאור הקודש מתלבש בתוכו, וביד הנביאים אדמה. זה הפסוק שאמרתי לכם אתמול. אור הקודש מתלבש בתוכו, בתוך כוח המדמה. ובכל זאת, מונח גם בנבואה יסוד הצמצום של האספקלריה שאינה מצוחצחת. ומפני זה, קרובים אומות העולם לקלוט קצת מנערת הנבואה ורחוקות הן מן אור התורה. אומות העולם עוסקים הרבה בלימוד הנביאים, פחות בלימוד החומש. לימוד החומש, אספקלריה מהירה, זה מצוות מדויקות, אלוקיות, מאת הקדוש ברוך הוא, בלי חזיונות, בלי דמיון. הנבואות הן הרבה פעמים דמיון, במיוחד הנבואות המאוחרות, פחות הנבואות של, של הנביאים, שהוכיחו אותם ישראל וכו'. או יהושע השופטי, זה סיפורים. כל התריסר, כל הנבואות, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, הרבה נבואות, זה דמיון, זה. שם אומות העולם יותר מתחברות, כי כוח המדמה, זה אספקלריה של המהירה. כוח המדמה מעורב בהם. משה רבנו זה אספקלריה מהירה. משה רבנו זה מצווה, כמו שמהקדוש ברוך הוא יורדת אתלנו. זה הכל אספקלריה מהירה. זה כמו מראה נקייה לחלוטין, בהירה, מצוחצחת, בלי סיגים וחסרונות. אז לכן אומות... בנבואה, הנבואה של משה רבנו היא ישירות מאת השם, בלי כביכול שהמדרגה של הנביא התערבבה בתוך הנבואה. לכן אומות העולם פחות מתייחסים לתורה שבכתב, והם הרבה יותר עוסקים בנבואה. תורה שבכתב בחלק של הנבואה, כן? בנבואה, בנח.
משה רבנו נמצא
בחומש. בחומש. הם פחות עוסקים בחומש, יותר עוסקים בנח. הנביאים כתובים.
אבל אם מה שמעניין אותם זה החזיונות, אז עד רבה אז הם אומרים, כן, כאילו, לא יודע אם ללמוד את פרשת משפטים, אבל את הנבואה של הקדוש ברוך הוא למשה, אז כאילו, לא יודע, דברים כאילו שיש.
כן, אבל זה בדיוק מה שהרמב"ם מסביר, שהנבואה של שאר הנביאים היא מעורבת בכוח הדמיון של הנביא. לכן הם עוסקים בה. הנבואה של משה רבנו זה בלי הדמיון, זה אמת. מדע אלוקי שיורד ללבו של משה רב, יוצא מתוך גונו. שכינה מדברת מתוך גונו, ממש. הוא עומד, הוא לא נופל, ולכן בזה אלה עם אחיזה.
רגע, אז הם מתחברים יותר לנבואות בגלל שיש בהם אותו כוח המדמה?
כן, כן. ביד הנביאים, אדמה, נביאים. אבל עד כאן הרב מתאר את מה שהיה בעם ישראל לאורך הדורות. אבל... עכשיו, בדורות של גאולה, זה הקשר של הפסקאות האלה לישראל ותחייתו. ליסוד ביסוסה הגשמי של האומה, ההתקשרות הארצית עם ארץ ישראל. עכשיו אנחנו מדברים על ביסוס גשמי, על התקשרות ארצית עם ארץ מסוימת, של הקמת מדינה, הקמת חקלאות, כלכלה, צבא, רפואה, הכל. והתרקות, זה קשר, כן? כמו ריתוק. כן, אני מרתק אותך על הבסיס, קושר אותך, כן, מרתק. והתרתקות האומה אל עצמותה וצמצום כוחה שלא יתפזר, כל זמן שאין העולם ראוי להגד הכל בשכל העליון, מוכחת היא חוכמת התאה למלא את המקום, אשר המדמה הוא מלביש הרבה, הוא מלביש את החוכמת התאה הזאת. והיא מבצרת מידת הדין בעולם על ידי התקשרות אל הקניינים הזמניים בחיי כל יחיד, וההתעניינות העמוקה של הכלל לחיי הרכוש והמשטר הממשלתי מצד עצמם. בעצם, אני תכף אולי נקרא את המשפטים האלה שוב, מה שקורה, הנושא של הרכושנות, של הקניין, של הגשמיות, תופס מאוד מקום גם בחיים האישיים של כל אחד וגם בחיי האומה. ולמה זה? כי עכשיו אנחנו עסוקים בלבנות את היסודות, אנחנו עסוקים בלבנות את הקשר הבסיסי של העם לארצו. אז כוח המדמה משמש בעוצמה גדולה, כי כוח המדמה, כמו שהסברנו אתמול, הוא קושר אותנו אל החושים. נכון שיש לו הרבה סיגים, כל זה דיברנו אתמול, והאדם עלול להיגר לחומרנות ולשפלות ולפרטיות, אבל למה הקדוש ברוך הוא גרם לזה שעכשיו כוח המדמה יופיע? ראינו סיבה אחת אתמול, כדי שזה יהיה תשתית לשכל העליון שיופיע בעתיד, וביאן הנביאים הדמה וכו'. ועוד סיבה אחת אנחנו רואים היום, שזה מה שעוזר לעם ישראל להתקשר מחדש לארצו בהיבטים הגשמיים, בהיבטים החומריים, כי זה מה שעכשיו אנחנו בונים. בואו נקרא את המשפטים האלה שוב, גם בכל יחיד ויחיד, וגם בחיי הכלל. אבל יסוד ביסוסה הגשמי של האומה, ההתקשרות הארצית עם ארץ ישראל, והתרתקות האומה אל עצמותה וצמצום כוחה שלא יתפזר. אם אנחנו נעסוק רק במושכלות ודברים העליונים, אז הכוח של עם ישראל יתפזר, כי הוא יהיה כזה עם מעופף, עם רוחני, וכל הכוח הגשמי שלו לא יהיה מבוסס, לא יהיה חזק, הכל יתפזר ולא יתפוס, וממילא לא נתקשר לארץ ישראל בצורה גשמית כמו שצריך. כן.
חבר אמר, הוא לא אומר איזושהי פסקה, הוא לא אומר פסקה, אני חושב בלרות,
כן.
שהסיבה שזה היה צריך דווקא להתחיל בגישה חילונית, שהם נתנו את כל, את כל הרוח ואת כל
המרץ המעשי
במעשה ולא
נכון. ברוח. זה קשור גם לפסקה הזאת, זה מופיע בהרבה פסקות. הרבה פסקות, בעיקר באורות התחייה. שם יש הרבה פסקות.
כשנחזור מהצבא,
בעזרת השם. שימו
דריה. סליחה.
כשאנחנו
עוברים את השימה, מפסיק את השימה.
זה ודאי, לא? יש פה מישהו לא משורבט?
כן.
אתה? שימו דריה?
ויש גם עוד אחד משורבט.
כל זמן שאין העולם ראוי להגד הכל בשכל העליון, כלומר במציאות העליונה, בעזרת השם, כל הכוחות המעשיים יהיו קשורים לשכל העליון ולקודש וכל המגמות האידיאליות וזה, אבל אנחנו עוד לא שמה, אז צריך את הקישור המעשי החומרי הגשמי. אז מי יש לו אחר בתפקיד? איזה כוח? כוח המדמה. מוכחת היא חוכמת התאה למלא את המקום, אשר המדמה הוא מלבישה הרבה. המדמה הוא מלביש את החוכמה הזאת. כן? הוא הלבוש שלה כביכול. והיא מבצרת מידת הדין בעולם. כלומר, דברים מעשיים, חתוכים, מידת הדין.
על איזה חוכמה הוא מדבר?
החוכמה החומרית, נקרא לזה ככה. החוכמה המעשית, החומרית, היא צריכה את כוח המדמה, זה מידת הדין, מידת הדין בהקשר הזה של בלי יותר מדי מחשבות מופשטות רוחניות, אלא מידת הדין, הביצוע המעשי שיורד עד לתחתיות ארץ, על ידי התקשרות אל הקניינים הזמניים, כן, קניין, רכוש, לחיי כל יחיד, התעניינות עמוקה של הכלל, לחיי הרכוש והמשטר הממשלתי מצד עצמם. מה הכוונה מצד עצמם? לא כבסיס להופעת הקודש וכולי, לא, מצד עצמם. כשלא הגיע עדיין הזמן שכל התואר לא הופיע למרומים המגמתיים, עוד לא הגענו אל השלב העליון שיופיע בעתיד. אז בשלב הזה צריך את כוח המדמה. כן. עכשיו הרב מסיים את הפסקה בסיפור של המרגלים, שהגיעו לביתה של רחב, והתיקון של השלמה של התהליך הייתה בסיפור של משפט שלמה. כל הדבר הזה המקור שלו בכתבי הקודש הפנימיים, ואני העתקתי את זה פה לעצמי כדי ש... כן, עץ חיים. למשל, אתה שמעת על הספר הזה, עץ חיים, שכתב רב חיים ויטל?
זה בשאר הכתובות, לא?
לא, זה דרך עץ חיים, זה הרמח"ל. עץ חיים זה רב חיים ויטל, זה משהו אחר. זה ספר הרבה יותר, כמה כרכים, כמובן. אז אני רוצה לקרוא לכם גם כמה משפטים משם, כדי לראות קצת את הקשר, אבל בואו נקרא קודם בפנים. נשלחו מעת יהושע שניים אנשים רגלים חרש לרגל את הארץ, ובאו לבית אישה זונה ושמה רחב. והכל נקשר בקודש ובטוב העליון. שימו לב, רחב אנחנו יודעים שהתגיירה והתחתנה עם יהושע. והיופי, לא, לא מכירים? זה מדרש חז"ל מפורסם. והיופי, דיברנו על היופי, אתם זוכרים שדיברנו על היופי בהתחלה? שהיופי הוא קשור לכוח המדמה? אז היופי בכל תיאורו, אם אתם זוכרים, אתמול דיברנו גם כן על היופי, שהוא קשור לכוח המדמה. איפה זה היה? שזה בהמשך. סליחה. היופי בכל תיאוריו, זה בהמשך פה הפסקה. אבל מה שבעיקר יוצא משם, שהיופי שהיה של רחב שהשתמשו בו בצורה לא נכונה, בצורה מעוותת ועקומה למצב שהיא אישה זונה, עד כדי התיקון השלם שהיא מתחתנת עם יהושע. טוב.
דוגמה לתיקון של המדמה?
כן, בדיוק.
אז הרב בעצם מביא את הסיפור הזה כדוגמה?
כן, כמו שהיה אז בהתחלה שהעלינו את כוחות המדם, גם אצלנו בעזרת השם בעתיד כוח המדם ישמש, יתוקן, יעבור תהליך. אבל בוא נשלים כאן את המשפטים. אבל, והכל יקשה בקשר ובטוב העליון. אבל מידת הדין מתעוררת, בירת העונש האמיתית נצרכת לפי ערך השלצת כוח המדם והתעמקותו. אבל בעצמיות החפץ האומתי לא נשלם אז עדיין הפרצוף הדמיוני. כלומר, שני המרגלים, פנחס וכלב, לפי חזון זה שני המרגלים, כן הצליחו להעלות את רחב ולכושרה בקודש ובטוב העליון. אבל החפץ של האומה לא נשלם אז. שני המרגלים שהלכו ועשו עם רחב איזשהו תהליך של עוררו את העלה, הכיר במעשה שנכוני אומרת שם למרגלים, שיצא שימחם בכל הארץ וזה, הם הצליחו, איך נקרא לזה בשפה שאתם מכירים, לעלות ניצוצות. כן, הם הצליחו את הניצוץ הזה של אשר צריכם לעלות אותו, עד שבסוף התחתנה עם יהושע. אבל זה היה בהקשר פרטי, של מהלך פרטי, אבל האומה בכללה לא נשלם אז הפרצוף, בעצמיות החפץ האומתי, אומתי הכוונה של אומה, לא נשלם אז עדיין הפרצוף הדמיוני, הפרצוף הדמיוני, שהיה נצרח באותו דור של כניסה לארץ של יהושע, כדי לבסס את הקשר אל הארץ וכו', לא תוקן עדיין. לאחיזת הדעת בהגלמתו מצד אחד, והיופי בכל תאורה מצד השני.
זה לא היה מולד מתוקן הרב, כי הם היו צריכים את...
נכון, גם אז הם היו צריכים את כוח המדמה וכו'. הרב במשפט אחד פה אומר, מהו המצב השלם? מה זה הפרצוף? פרצוף כאילו יש לו שני פנים, כן? אז הפרצוף השלם, זה אומר שמצד אחד יש לך, אתה אוחז בדעת, מצד שני, יש לך את היופי בכל תאורה, וזה לא סותר. היופי שמסמל את המדמה, הולך יחד עם הדעת, ודירה נאה, נאה מרחיבה דעתו של אדם. זה המצב השלם. כשאדם שקוע בחומרנות, וברכושנות, ובתאוות, אז דירה נאה אצלו רק תחריב אותו. יש הרבה אנשים אומרים, בונים איזה בית, ארמון מפואר. אנשים מאוד חומרים, שכל מה שאין אותם זה כסף וזה. אז אומרים, דירה נאה מרחיבה דעתו שלו, לא עליהם אמרו חז"ל. דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם, כשהמדמה הוא במצב השלם שלו, אז היופי והרוחב דעת מאשרים את הדעת שכבר קיימת, כי היא העיקר, אבל אם הדעת לא קיימת, ואדם שקוע בפרטיות ובחומרנות ובכל התאוות, אז ברור שדירה נאה רק תשמש את הדברים הנמוכים. לכן הרב מסביר מה זה המצב השלם. אחיזת הדעת בהגלמתו מצד אחד, היופי בראותו מצד שני. וזה הושלם בימי שלמה. זה הושלם בימי שלמה. בימי
שלמה המדמה היה מתוקן לגמרי?
כן, גם ברמה הלאומית. איך?
סיירה בעצם.
כי היה מסיירה בשלמות, נכון מאוד, זה הרב במהלך העדות כותב את זה, וזה כמובן כתוב בזוהר, שאז הושלם הפרצוף של עם ישראל בצורה מלאה, מעין מה שיהיה במלכות מלך המשיח. מעין.
בימי
שלמה. אז תבואנה שתי נשים זונות, לפני משפט מלך ישראל היושב בכיסא השם. עכשיו אני קורא לכם משפט מעץ חיים, לא להתרגש. שניים אנשים מרגלים, הם מוכין דזער אנפין דקליפה דאצילות. וכנגדם, היו שניים אנשים מרגלים ששלח יהושע, כי יהושע סיער הקדישה, המלכות באצילות. ומשם יונקי ביום, שאין אחיזת דינים, לכן יונקים בחשאי, וזהו חרש למור, בחשאי. כלומר, בזמן יהושע, לא משנה כרגע בדיוק, בזמן יהושע, השניים אנשים מרגלים, הם היו בבחינה עליונה. הם יונקים ביום, שאין אחיזה של הדינים. לא בלילה שזה. כי אמרנו, ברמה הפרטית, שני המרגלים האלה כן היו, תקנו את המידע, אבל ברמה הלאומית לא. ובזמן שלמה המלך עליו השלום, נמתקו כל הדינים. כלומר, זה תוקן לגמרי. ולכן אפילו שתי נשים זונות, הייתה להם אז עלייה. ואז עלו למעלה באצילות, וזהו, אז תבואנה שתי נשים זונות, ואמרו בזוהר, אז, ולא מקדמת דינה. אז! יכלו לבוא לשלמה המלך שתי נשים, והיה אפשר להרים אותם ברמה כאילו הלאומית. כי המלך, המלך חובם אותם. כי אז נמתק הדין דיסייר הקדיש הקיימה בשלמותה, כמו שאמרת, ואין פחד מהחיצוניים. אמנם על ידי התערבות של אנשים הנוכריות, מה קרה? אז לכאורה בזמן שלמה המלך הוא היה צריך להיות מלך המשיח, והייתה גאולה, ותיקנו את הכל. מה קרה? אתם יודעים שהגמרא במסכת שבת, בסוף פרק חמישי אומרת, שהקלקול של חורבן בית ראשון, השורשים הרוחניים שלו, זה קרה הרבה אחרי שלמה המלך, השורשים הרוחניים שלו קשורים להפרדת הממלכה, ישראל ויהודה, וזה קשור לנשים נוכריות שנשא שלמה המלך. הכל התחיל משם. על ידי ההתערבות של הנשים הנוכריות, עם חולשת הכוח להקל דברים זרים, יצאה אישה שגמרה ליסוד כרך גדול של רומי, וסינוני היסודות הוצריכו להאריך עדן ועדני. כלומר, עדיין לא הושלם בצורה מלאה, כי הרבבנו נשים נוכריות, כלומר, שלמה המלך ניסה, אמר, זהו, תיקון כל העולם. עם ישראל הגיע למצב שלם, עכשיו צריך לתקן את כל העולם. איך מתקנים את כל העולם? לוקחים את כל העבודות זרות שיש, נושאים נשים נוכריות, והם מעלים ניצוצות, מתקנים גם את המקומות הכי רחוקים, גם אותם אנחנו נעלה ונשכלה ונצליח. אבל הוא טעה בזה. כל עומד שלו מלך חטאינו לטועה, הוא לא חטא בעבודה זרה. מסבירה הגמרא, הוא רק לא הוכיח את הנושים שלו, מה המשמעות שלו להוכיח? הרי הוא ידע שעבודה זרה זה טומאה וקלקול. הוא כביכול הראה להם פנים, כלומר הוא אומר, אני לוקח אתכם כמו שאתם ומתקן ומראה את נקודת הטוב שיש בכם וזה. אבל חולשת הכוח להקל דברים זרים, המהלך הזה שלו שלמה לא הצלח, ולא הצלחנו להקל את הדבר הזה, ומזה נולדו קלקולים, עד שבסופו של דבר קמה רומי שהחריבה את בית המקדש השני. מסילוני היסודות הוצרכו להאריך עדן ועדנים. זה פסוק בדניאל שמתאר את אורך הגלות. עדן ועדנים. כלומר, עם ישראל עכשיו צריך לסנן את כל היסודות הזרים שנקלטו בנו באותה תקופה. עד שנתגרש כוח המדע משליטה רחבה בגבול ישראל. עד צריך לגרש את כוח המדע. ויצרה דעבדה זרה נעצר בדודה דעברה. נחיס יצרה. כן? מה שאנחנו אומרים שבזמן שהאנשי כנסת הגדולה שחטו את היצר הרע, נחי סיצר, נחי סיצר לשחוט, כן? שחטו יצר הרע, שמו אותו בדודה דעברה. ולעומת זה, ברגע שאנחנו שוחטים את היצר הרע, אין עוד נביא איתנו. ולאהבת האומה והארץ איננה מורגשת כאותו הטעם העמוק של ימי הטובה. מה זה הלהבה? הלהבה הזאת שהיא באמצעות כוח המדם, וכוח המדם שיכול להפיל אותנו לעבודה זרה, שיכול להפיל אותנו לחומרנות. הרב בסעיף הקודם בעיקר דיבר על החומרנות של תרבות ההווה. ובעבר כוח המדם הפיל אותנו, כן, אתה מדמיין שהפסל הזה הוא אלוקים וזה, אז הדמיונות האלה הפילו אותנו לעבודה זרה, אז צריך לשחוט את היצר הזה. אז המדם נחלש. אז גם אהבת האומה והארץ כבר אין לנו את זה באותה עוצמה כמו פעם. אבל זה חוזר. מתי זה חוזר? היום. בדורותינו כוח המדע מחוזר כדי לבסס את הקשר לארץ. בהתלהבות, בתחושות גשמיות, חזקות. אבל יש את כל הסיגים של סעיף י' ז' שראינו אתמול, אותם אנחנו צריכים לנקות. והדברים מקושרים עם צער העולם כולו, עד שבאחרית הימים, כן, כל העולם כולו סובל מחוסר אהבת השם ואהבת אהבת הארץ, פחות כבר אהבת השם, ובאותם העוצמות שהיו בעבר. עד שבאחרית הימים, עקבות כוח המידע ומתגלים, ואהבת הארץ מתעוררת. זה מה שקורה לנו בדורותינו. מתראה הדבר בשמריו. כרגע כוח המידע מופיע במשמרים. כל הסיגים, כל החיסרונות, כל הקיקולים והחומרנות. אבל עומד הוא להזדקך. זה המשימה שלנו. הקטון יהיה לאלף, הצעיר לגוי עצום, אני השם, בעיתה הכי שינה. יפה, אז זכינו לסיים בסוף השבוע גם את המערכה הזאת. אנחנו בשבוע הבא מתחילים את סעיפים י' עד כ' א', שלושה סעיפים שעסוקים בקווים הארוכים, סעיפים ארוכים וקצת קשים, אחר כך כ' ב' עד כ' ד'. מכ' ב' בעצם אנחנו מתחילים את הסעיפים הקלים והזורמים יותר. אז יש לנו מערכה אחת קצת מורכבת, י' עד כ' א' כולל, ואחר כך מכף ב' וצפונה, סעיפים גם קצרים יחסית וגם פשוטים, עד סוף הספר, עד סוף ישראל ותחייתו. בעזרת השם, נעשה ונצליח, חזקו ואמצו וישר.